ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. איתכם ישראל גליץ מירושלים, ובני בקהל צייטלין ואוריה שמעביר לכם את הדברים. בקריחת הספר איש חוצה ישראל, כותב המחבר, ב-70 שנות חיי הראשונות חציתי מדבריות וקיינוסים ויבשות, כדי להגיע אל נקודת התחלתי. במסע שלי לוקח אותי הווייז ללודג' בוינוס איירס, תל אביב, בית אורן, אוספיה, מינכן, חברון, בתל וירושלים. עם סבא וסבתא במשפחה שנרצחו בפולין, עם אבי ואמי, עם ההכרה להרוויח כסף, עם זוגיות, עם העת היהודי, עם מדינת ישראל ועם אלוקים. זוהי תמצית חייו של בן ציון יוסף גלסטר, שהכרנו אותו כבני גל. כמעט 50 שנה של היכרות שלי איתו וחברות אמת, מסמינר לחילונים שארגנו בכל המועד סוכות של תשל"ד בקיבוץ רמת החל, שבו חזרו רבים לחיק העם היהודי והקימו בתים בישראל בקדושה ובטהרה. בעבודה משותפת עם רבי מנשה עוס, זכרונו לברכה, ולאחרות ימים גברת שפרה קמילובסקי תחיה, ועם הרבה אנשים שהיו איתנו בדרך. בני גל הביא את הקשר הבריא בין אנשי המשק החילוני לבין הציבור החרדי. רבים זוכרים את ברלה בימנואל כבר היית, או ריביון הגזונטר רעיון, את החיבור בין הבדת של הידה החרדית עם תנובה, עם סנו, עם סלקום, עם אלל ועוד חברות גדולות במשק. בני היה האיש שבחוכמה הוריד את המפלס השנאה בין רבים במגזר החילוני לבין הציבור החרדי. הוא הביא לציבור החילוני את ההבנה מה הציבור החרדי צורך ומה הוא רוצה ואיך מכבדים אותו. בסוף שבוע שעבר בגיל 77 הלכנו לעולם שכולו טוב אחרי מחלה קשה. על תפוחות החיים ועל החיים מלא הזכויות מגיע לבני גל שנקדיש לו שני תוכניות עם תחנות בחייו ותחנות מאוד מעניינות בחייו. הלילה נשמע חברים שמספרים על חלק מתחנות חייו, הרב אלורוביץ מראשי היישוב היהודי בחברון, ועם הרב אפרים מאיר מראשי היישוב היהודי בבית-אל. נשמע גם את קולו, שהוא עצמו מספר על חייו, מאותו יום שהגיע לה, לאן שהגיע, הפרסום והקורצ'ינג. נשמע גם קטעי מוזיקה שהוא מאוד אהב. ונפתח עם הנשמה לך, הנשמה לך של הרב שלמה קרב. איך לנסוע לארץ ישראל? נשמע את הרב מנחם מנדל פומרנץ, ראש מטיבת השלוש והדר, מתוך פרשת השבוע, פרשת נוח, איך לנסוע לארץ ישראל.
אלו שבאו לשאול את הדר קדשי וממונקאץ', חסידים שלו, הם יכולים לנסוע לארץ ישראל באותם ימים, דרכו הייתה שלא להסכים לנסיעה לארץ. היו לו סיבות, טעמים הכמוסים עמו. ובדרך כלל היו שומעים ממנו שיותר טוב שישארו במקומותיהם, שם אין להם סכנה להם ולילדים לצאצאים על הסכנה הרוחנית. אבל היה סיפור עם אחד מחסידי מונקאט שגר בעיר סאטמר, קראו לו בטוביה לייבשטר, שהוא התפרנס מחנות גדולה שהוא בנה לעצמו בפינה של השוק. שם הוא קיים בעצמו לשאת ולתת באמונה, ומהרווחים של החנות הוא פרנס את המשפחה שלו. לפני פייסך של טוף רייש סמך חי. הוא החליט שהוא רוצה לנסוע לארץ, לארץ ישראל. שם הוא יכול לשבת בשארית חייו, לעסוק על הטויר ועל העבוד. וממחשבה למעשה, הוא החליט שהוא מוכר את החנות לאחד מהידידים שלו, קראו לו רבי יוסל קאץ, יש 300 זהובים בשביל זה. הוא חשב את הכסף הזה אני אקח בשבילי לצורכי הנסיעה ולפרנסה בארץ. כיוון שהוא היה יודע שהרבא שלו, הדר קדשי, ואין דעתו נוחה מהנסיעות האלה, החליט שהוא לא מספר את זה לרבא שום דבר. הוא חשב שהוא ינסה לרבא, ויהיה במחיצתו, יסתופף בצילו בימים האחרונים של פייסר של החג, וזה כבר יהיה בשבילו גם מהם פרידה מהרבא, כי הוא לא לוקח רשות, הוא לא שואל, הוא חשש שיגיד לו שלא. אבל ההתחכמות הזו לא כל כך הצליחה. עוף השמיים הוליך את הכל. ובעיר שלו נפוצה השמועה שהוא מכר את החנות. ואחרים גם ראו את ההכנות וההיערכות של הנסיעה, לקראת הנסיעה, עד שכולם ידעו על התוכנית שלו מה שקורה. הדרך כבר הייתה קצרה מסאטמר למונקאץ', כמה ממקורביו של הדר קדשי, וגילו לו שרב טוביה לייב, שכביכול מגיע כאן לנסיעה תמימה כדרכו לחג, לא כך הדבר. הוא חושב מכאן לנסוע לארץ, נגד דעתו הידועה של הרבי. הוא לא מתכוון להיפרד, לא מתכוון לעשות גזגן, לא מתכוון להיפרד מהרבא. דר קדשי ולא אמר שום דבר. אבל בזמן הטיש, בעריכת השולחן הטהור, של יום טבע אחר שפסח, הוא פתח ואמר כך. אני רוצה לספר סיפור שהיה עם אחד מהתלמידים המובהקים של הרבא רבר, המגיד הגדול ממזריץ', מגיד ממזריץ'. אותו תלמיד היה רב באחת הערים הגדולות, והוא פעל שם גדולות ונצורות למען החזקת התורה והיהדות. הוא הקים תלמיד תוירה לצעירים, שיבה גדולה לבחורים, כולה לאברכים, פעל פעולות חשובות למען הכשרות וארגן שיעור תוירה ברבים. לכן על זה הדרך עוד כהנה וכהנה דברים חשובים, מפעלים חשובים וכבירים לחזק את היהדות. ויהי לעת זקנותו, אמר אותו רב בליבו, הנה אני כבר זקנתי, ברוך השם את כל הבנים והבנות חיתנתי. מתי אעשה גם אני לבייסי לדאוג לנפש שלי, לנשמה שלי. הרי כשאני יושב כאן בעיר, מוטל על כתפיי עול עסקי הציבור, צורכי הרבים, ואין לי את הזמן לעסוק בתוירה כמו שאני רוצה, כמו שאני אוהב, כאשר בלבבי. ואז הוא קיבל החלטה שיותר טוב אם הוא יעזוב את עול הרבנות, תן את זה לצעירים ממנו, יעזוב את העיר ויעלה לגור בארץ ישראל בארץ. מחר הרב את הבית לקח את הכסף, מה שיש לו, ויצאו הוא והרבנית שלו בעגלה שלקחה אותם לעיר החוף. שם המתינה האונייה הגדולה שעשתה את דרכה לאיסטנבול שבטורקיה, כמו שהיה באותם ימים, ככה היה הדרך לנסוע לארץ, כידוע. סיפורים מתלמיד הבעל שם. אותו רב נפרד מהקהילה שלו בדרשה מרגשת שהוא ביקש מהם, יפציר בהם שימשיכו בדרכו, שימשיכו ללכת בדרכי התוירה והעיר, עיר השומיים, כמו שהוא לימד אותם וחינך אותם. אבל מהרבא שלו, המגיד ממזריץ', שהוא לא בא להיפרד. בגלל שהוא ידע מה שסובר רבו, המגיד הגדול, השיטה של המגיד הייתה שרבנים לא יעזבו את הקהילה שלהם. שישארו עם צון מריתם, להמשיך להשפיע עליהם, ללכת בדרך טובים לשמור אורחות צדיקים. חלילה לא להשאיר את הצון לבד. בכל הדרך הארוכה שהוא נסע עד לעיר איסטנבול, הם היו בכל מקום הנוסעים היחידים יהודים. שאר הנוסעים, איפה שהם פגשו, היו כל מיני גויים מאומות העולם. מכל מיני אומות, בכל מיני מדינות. כל גוי התנהג לפי המוצא שלו. והנסיעה הזאת הייתה קשה מאוד בשביל הרב הרבנית. שסוף סוף הגיע האונייה לאיסטנבול, והרב רואה שלאורך כל הדרך הוא לא פגש אפילו יהודי אחד לרפואה, הוא התחיל לחשוב. התחיל להסתפק האם הוא עושה צעד נכון וראוי. התחילו לעלות לו מחשבות אחרות. התחיל לחשוב, הוא עוזב את העיר שלו, את המשפחה שלו, שם מכירים אותו, שם הוא ידוע. הולך למקום שלא מכירים אותו, שככל הנראה הוא לא יכל להרביץ שם תויר, ירס השם לרבים, כמו שהיה. ומי יודע אם פרנסה תהיה לו, מי יודע אם הוא יסתדר, כמו שבעיר שלו הכל היה מסודר לו, על הצד הטוב ביותר. הוא הולך הלוך וחזור באיסטנבול, עם מחשבות, המחשבות תרדו אותו, לא נתנו לו מנוח. עד שכמעט גמרה בליבו החלטה לבטל את כל תוכנית הנסיעה, לחזור חזרה למקום מושבו הראשון, כמו שהוא היה מימים ימימה. תוך כדי שהרב כמעט מקבל את ההחלטה הסופית הזאת, הוא רואה יהודי שמתקרב, שהוא לבוש כירה ושלם, והחזותו אומרת עליו שהוא שוי מותו יהיה במצווס, יהודי קשה. לאחר כל כך הרבה זמן שהרב לא פגש יהודי, הוא התרגש לפגוש את האורח הזה, רץ אליו, קיבל אותו בברכת שולם עליכם, ואחד התעניין בקורותיו של השני. הרב סיפר לו שהוא היה רב בעיר הזו, עיר פלונית, והוא כעת בדרך לנסוע לארץ ישראל, והיהודי סיפר לו, להפתעתו של הרב, שהוא בא מארץ פולין, והוא גם כן תלמיד של המגיד ממזריץ'. ובשבס פרשס נויח, הוא היה אצל המגיד, הסתופף בצילו, וזה מה שהוא שמע מהמגיד ממזריץ'. סוף פרשס נויח כתוב, ויקח תרח אסברום בנוי, וסלויד בנורון בן בנוי, וסורי קלוסוי, איש אסברום בנוי. מה כתוב שם? שהם יצאו מרכזדים ללכס ארץ וכנוען. הגיעו לחורון, ויובו יד חורון ויש וישום. בהמשך, ויומוס תרח בחורון. מיד אחר כך, פרשס לך לכו, ויום השם אל אברום, לך לכו מהירת סוכרים ולעד ותכוים, בי סביך ולעורץ אשר הרגו. בשאלה כאן היא ברורה. מדוע אברום וביני וסורי מייני ראו צורך להצטרף לתרח וללא התללכת איתם מרכזדים אל ארץ כנען? הרי אברום וביני, סורי מייני עשו פעולות נשגבות לפרסם את שם השם, אברום מגייר את האנשים, סור מגיירת את הנשים. מה הם צריכים ללכת לארץ כנען, שזה מקום שלא מכירים אותם? ספק גדול אם יוכלו להמשיך שם במעשים הטובים שלהם. ועוד דבר, אם הם באמת יצאו במטרה או בכוונה ללכת לארץ כנען, מה זה שבאו לחורון ויש וישום, נעצרו שם? אם פניהם של אברום וסורו היו מיועדות להגיע לארץ כנען, למה הם עצרו וגם למה הם הצטרכו להגיע לציווי מיוחד ללכת אל אורץ אשר הרקו? כך שאל הרב מהמגיד ממזריץ' והסביר שמעשה שהיה כך היה. אותו מקטרה גדול שהוא ראה את המעשים של אברום וביני וסורי מייני לפרסם את שם השם, להכניס רבים תחת כנפי השכינה, הוא לא היה יכול לסבול את זה, לא היה יכול לשאת את זה, והחליט לשדל אותם לעזוב את המקום שלהם ולשכנע אותם שעדיף שיהיו בארץ ישראל. וזו הכוונה, ויקח תרח זה היצר אורס אברום, כדי שלא ימשיך במעשים הטובים שלו בירכזדים. אבל מיד כשהם יצאו מרכזדים, אמר היצר אור לעצמו, מה לי ללכת עם אברום עד ארץ כנען? הכוונה שלי שלא יהיה בירכזדים, כדי שלא ישיך שם במפנים שלו. הוא כבר יצא משם, אני לא צריך להמשיך ללוות אותו. לכן, כשאברום וביני הגיע לחורון, עזב אותה היצר אור שישאר שם. כשהניח היצר אור לאברום וביני, התחיל אברום לחשוב, רגע, מה קורה כאן? האם עשיתי דבר נכון שזלתי תירכזדים? שם הוא הכיר את בוירוי, הרגיל את השם של השם, פרסם את הימין בפי כל הבריאות. מי יודע מה יהיה עכשיו? כמעט שאלתה בדעתו של אברום וביני לחזור שוב לירכזדים, ואז הגיע הציווי לאברום וביני, לך לכו, מיירצחו, מולדתכו, מביסוויחו, אל אורץ אשר הרקו. כביכול אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברום וביני, עד עכשיו מירכזדים ועד לחורון היצרו היה הולך איתך, מכאן ואילך אני הולך איתך, אל אורץ אשר הרקו. הבין אותו רב, שהדברים, דברי הקודש שנאמרו על ידי המגיד ממזריץ', נאמרו בריח הקודש כמכוונים אליו. שלא ייפול רוחו במסעו לארץ ישראל, וידע שגם אם חלילה באמת עד עכשיו היצר הרע ליווה אותו והכניס לו עצבות ודאגות, מכאן ואילך הקודש ברוך הוא איתו לעזור לו, לסייע לו, לסלול לו את הדרך. שמח הרב מאוד, עלה לארץ ישראל ושם הוא עסק על התורה ועל העבודה. כך מספר הדרקי צ'יבה, פטיש בסוף פייסך. ולייבשטרן, שהיה מאלה ששומעים, הבין שהרבי שלו מרמז לו שאומנם באמת, בדרך כלל, אין דעתו נוחה מאנשים שבאים לבקש ממנו ברכה לעלות לארץ ישראל, אבל אותו הוא כן מברך בברכת הדרך, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, שיוכל לעלות לארץ ישראל, ולעבוד שם את השם, כרצונו הטהור.
נעבור לפרסומות ולשירים שהבטחנו לכם בתחילת התוכנית, ומיד נמשיך בשיחה מרתקת של בני גל עם השדרן דודו כהן. השיחה היא שיחה מעניינת, היא ארוכה, ובלילה קשה לשמוע שיחות ארוכות, אבל אנחנו משמיעים את השיחה במלואה, כי היא מרתקת ומעניינת.
אם יש דבר שניתן לומר על בני גל, זה שהוא פורץ דרכים חדשות שבהמשך נראות לנו כל כך טבעיות ומתבקשות, כאילו היו שם כל הזמן. הוא בין הראשונים שעסקו הפרסום במגזר הדתי והחרדי, ובין הראשונים שפיתחו את התחום שנקרא אימון יהודי. לפניו הייתה אדמת טרשים, ואחריו באמת שדה פורח. לא הרבה יודעים שגם חייו שלו, כילד שגדל בקיבוץ, היו פריצת דרך אל עולם יהודי חדש, ושהפעם הראשונה בחייו בעיה בבית כנסת הייתה ביום כיפור כשהיה חייל. שלום בני.
שלום.
תורא כבר, אנחנו מצליחים להפתיע אותך. מעניין מה יהיה עוד בהמשך. נולדת בארגנטינה, בשם, תחת השם בן ציון, יוסף גלסטר.
נכון.
זה השתנה לבני גל. זה גם עניין של מיתוג?
לא, זה היה במשק.
איפה זה היה במשק?
כן, כאילו, מה זה גלסטר? מה זה בן ציון? מה כל הגלות המעצבנת הזו? אז צ'יק צ'ק, זה נהיה בני גל.
בגיל 3 המשפחה שלך עלתה לישראל, ישבתם בקיבוץ בית אורן שבקרמל. זו הייתה התקופה של המגורים המשותפים, אתה יודע, ילדים בבית ילדים. איך אתה היום זוכר את התקופה הזאת?
כמקום קסום.
כן?
זה משום שאני עשיתי בזה איזשהו עיבוד. במשך שנים עסקתי בלתקן את הרושם הקשה.
אז בוא שנייה נסיר את העיבוד.
נסיר את העיבוד.
מה באמת היה שם, כן.
טוב ובואו. טוב ובואו.
מה זאת אומרת?
באמת, בלגן, איפה שאתה לא נוגע, אתה, אין לך את עצמך, יש לך את, את אותנו. אותנו בא לומר, זה מה שצריך, אותנו הזה. אז ישנים בלי ההורים ואוכלים בלי, בלי ההורים, ולומדים בלי ההורים, ולא צריך את ההורים. פעם ביום אולי קופצים לחדר. עכשיו, זה יוצר, אין לך עם מי. אין לך עם מי לדבר.
אבל זה אמור להיות להפך, זאת אומרת, זה מבטל את האינדיבידואל כדי להיות ביחד.
זה נכון.
אתה אומר שעדיין למרות הביחד לא היה עם מי לדבר.
לכאורה היה עם מי לדבר, אבל סך הכל זה בלגן. זה בלגן. גדלתי עם חבר מאוספיה, שמו פהד נאסר. באמת הכרנו, היינו קטנטנים. וקראתנו ברית עם עולר, עם דמים, שאנחנו נהיה אחים.
גם אני עשיתי משהו כזה בכיתה ד'
זהו, ואנחנו בקשר עד היום. עכשיו, הוא היה הפרימיטיבי, שהם מסקלים את השדות עם הידיים ועם החמורים ועושים לחם בחצר. ואנחנו היינו המתקדמים. אז בכל פעם כשהיה משהו חדש במשק, הייתי קורא לו לראות. קיטור במטבח, טרקטורים עם הידראולי, כל מיני... מכון חליבה, עברנו מחליבה ביד וזה, הייתי מאוד מתגאה, והוא היה אומר לי, העיקר חסר.
מה העיקר?
כי, העיקר זה שאבא יושב בראש השולחן, ואמא יושבת על יד זה, והילדים כולם ביחד, וזה החיים.
ומה חשבת?
ואז קנים מסביב, ואני אמרתי, הפרימיטיבי הזה, מה הוא מדבר? אנחנו שיא הבחרות הסוציאליסטית, אנחנו מזזים פה את העולם. בואו תראה איזה שכלולים, וזה, לא צריכים את השתי, זה מוכר מהסיפורים של שלום עליכם. הוא היה אומר לי, זה לא יעבוד. ואני הייתי צוחק, הוא אומר לו, מה, בחייך, מי אתה שתגיד לי, זה לא יעבוד? אנחנו מובילים פה מהלך בכל הדור הזה.
היום אתה בקשר איתו?
כן.
ואמרת לו שהוא צדק?
הוא יודע עליי, הוא מרגיש עליי, אני מביא את ה, את ה, את, לא רחוק. הנה בתורן, הנה אוספיה, הנה עולמות כל כך זרים. הבית ספר שלנו, מורה מגיע עם גופיה, יושב על השולחן, עם סנדלים, תוקע בדיחות. הייתי בורח לבית ספר שלהם. אתה נכנס לכיתה, יושב. נכנס המורה, כולם קמים. הוא אומר, סבח, אלחיר, כולם. סבח, אלחיר, מסתכלים עליו ככה, רועדים. אמרתי, בוא'נה, פה יש סדר. הזקנים, אסור לך להתקרב לבית המדרש כשלומדים בלילה. הצעירים מקיפים את בית המדרש שומרים. אמרתי, משהו פה לא, אני לא מבין. הם נראים פרימיטיביים. הבנים והבנות נפרדים, הבנות הולכות כולן, אני מדכה. אמרתי, פה יש משהו.
ובתור ילד שהתלהב מבית הספר הערבי, מה באותה תקופה ידעת על יהדות?
כלום. שום דבר.
ראית אבל דתיים פה ושם?
לא.
סוג של חייזרים דתיים. כאלה? לא, אולי בביקורים בעיר הגדולה.
כל העיר נראתה עיר. כשהייתי נוסע על קופת חולים באוטובוס שלה, של המשק, בשלב מסוים זה מגיע לאחוז, היום מתחילים להיכנס העירוניים. את הילדים אני לא הבנתי, הם הולכים עם כל מיני ילקוטים, עם כובעים, עם סמלים על הכובעים, של הבית ספר, ריאלי, אני יודע. זה הכל היה נראה לא שייך לעולם המתוקן. אם היה נכנס שם איזשהו דתי, אז בכלל היה נראה לי שהעירה נכנסה לאוטובוס. קשה להסביר את ההפרדה הזאת, שיש עולם, העולם המדויק, הצודק, המגשים, המוסר נפש, שהכל שלו, ישראל שלו, הממשלה שלו, הצבא שלו, העניין שלו, העולם שלו, כולם. וכל היתר מסתובבים פה, עושים בלגנים. לא שייכים כאילו לעניין המרכזי, החשוב.
אז מתי בפעם הראשונה ראית, הבנת בכלל מה זו יהדות, דתיים, שהם מחוץ לכלובים?
כמו שאמרת, אני חושב שבאופן יותר בוגר, בקורס צניחה. הייתי בגדוד 890, בצנחנים, הגיע יום כיפור, נכנס המפקד, נתן מכה שם על הדלת, רוצה להגיד משהו, כפי שאתם יודעים, ביום כיפור המטבחים סגורים. אז הנה חמישיות לכל חמישה, ואתם תדאגו לעצמכם. בקיצור, זה הפך ליום יום בישול. כי אתה לא, אין לך חדר אוכל. והיה לנו דתי אחד בפלוגה, שאמר לי, תבוא. אמרתי, מה תבוא? אני זוכר, אמרתי לו, תתקדם, תתקדם, אני אגיע. הוא כל כך לחץ עליי, לא יודעתי מה לומר לו. ואני לא יודע איך... בערב לא הלכתי, בליל כיפור, למחרת. הוא אמר לי, די מוקדם, לבש לבן, לבן היה כולו, אני רואה כמו מלאך. תבוא, תבוא. לא יודע למה הלכתי לשם בכלל. נכנסתי, חטפתי הלם.
למה, מה היה מוזר כל כך? הטקסיות אולי?
גם קצת ציוט. קודם כל, זה היה נראה לי, תאמין לי, כמו עדת סכנאים שנחתו באמצע החולה, לתוך בספר לצניחה, בתוך איזה אולם כזה, כולם ביחד, זה... תזכור, זה, הסתכלתי על זה דרך העיניים שלי, לא... קודם כל נכנסתי, לא ראיתי אף אחד בבית כנסת. אמרתי, מה? הוא אמר לי שיש תפילה. שמעתי שיש תפילה. ראיתי את כולם שוכבים על הרצפה.
שוכבים על הרצפה?
כן, אז היה שלב שלה, יש את החוויות.
אה, אוקיי.
אמרתי, בואי נעשה עניינים ככה עושים. אחר כך הם קמו, וזה, אופה! אני שכבים כבר עוד פעם. הסתכלתי על זה, הייתי, לא הבנתי מה.
ברכת הכהנים, אני מניח גם
לא נתפס טוב. הכל, הכל, ובסוף, הוציאו שופר, אמרתי, מה זאת חסר לנו מהשופר? באתי מהרפת, מכיר את הפרות, עבדתי בדיר, אני... זה היה נראה לי הזוי, הדבר הזה. באמת, זה היה נראה לי הזוי. אני אגיד לך, חזרנו בחזרה, אחר כך... זה מפגש, מפגש כמו תמונת עבודה.
אז אחרי הצבא, אתה בעצם עברת למין חיי בורגנות. איך זה היה באמת מקיבוצניק, שחי בסביבה די פשוטה, כמו שאתה מתאר, די חד-ממדית גם, לעבור לעיר, ניהלת מסעדה גם?
כן. טוב, זה היה די שוק. אני לא ידעתי שבשביל תפוח צריך שלם. באמת.
מה חשבת?
לא יודע, אתה לוקח, אני יודע, לא, זה מבנים... אתה מבין שיש כאן פיגור סביבתי של... טוב, היום זה עולם אחר. באמת עולם אחר. למשל, שאתה הולך ברחוב ואומרים לך שלום. התפלאתי, זה עיר.
למה, מה היה בקיבוץ?
שלום, מה נשמע?
אה, שבא...
ביי, ביי, כאילו, החבר'ה, כולנו...
אבל אם אתה לא מכיר מישהו, זה טבעי שלא תגיד לו שלום.
נכון, אז אתה לא מכיר כלום. כלום ואף אחד וכל הזמן. עיר, מה זה עיר?
אז היית שם סוג של אבא. ובמסעדה גם ראית כל מיני אומנים, ואחד הרעיונות סיפרת שהם נראים לך לא מאושרים. ככה
נכון,
ראית אותם.
נכון. כן, אני שמתי לב שבסביבות 12-1 בלילה מתחילים לאסף כל מיני אומנים. הבנתי שגמרו את ההצגות, ומחפשים איזשהו... אז הקשבתי למה הם מדברים, התחברתי איתם, נכנסתי לעולמות שלהם, זה עניין אותי. ואני קורא לזה שאני לא ראיתי אנשים עם עיניים מבריקות.
איזה עיניים היו להם?
עיניים.
כבויות?
לא יודע איך לקרוא לה, ההפך מעיניים מבריקות. ככה נהיה לי מטבע לשוני כזה. כאילו, היו כאלה שהיו, דיברו מתוך עומק. אני אומר את זה כי הייתי בטוח שהם העולם האמיתי, המצליח. ופתאום גיליתי את הצד האנושי, שהוא לא מבטיח שאם אתה שחקן, אז אתה מאושר.
למרות שראית את זה שהם לאו דווקא מאושרים, למרות זאת החלטת לטוס לגרמניה, ללמוד שם קולנוע. מה בעצם משך אותך לשם?
כן. מה שמשך אותי זה משיכה לאומנות. ועסקתי בקולנוע עוד לפני כן, והייתי גם פרסומאי לפני כן. וקולנוע נראה לי מדיום שמשלב את כל האומנויות שהכרתי, ממש. נפח וצבע ותנועה ואור וצל וסאונד. כאילו תופסים פרים אחד ומכניסים לתוכו פיסול עם הכל. אמרתי, וואו. מולטי אומנויות. זה מאוד ריתק אותי הדבר הזה. גם ראיתי את ההשפעה של זה עליי, על אנשים, על הדור.
אבל במקביל, זאת אומרת, נסעת נטו ללמוד קולנוע.
כן.
אבל שם התחלת גם לחקור אחרי כל מיני דתות. מה פתאום כל הרוחניות קפצה עליך דווקא שם, בגרמניה?
קדמה לזה תחנה. שמפגש שלי עם הרב צבי יהודה קוק. אמרו לי שהם נוסעים... הם ידעו שאני רוצה לנסוע לעיר העתיקה לקנות מעיל כבשים. היה חורף אז בגרמניה. ואמרו לי, שמע, אנחנו נוסעים לירושלים, אתה רוצה שניקח אותך? אמרתי, כן, בטח, בשבילי זה יופי, אני עכשיו, יש לי המון סידורים לעשות. אנחנו נוסעים לפגוש את הרב קוק, תן תיסוע לפגוש את הרב קוק. אני אסע לקנות לי מעיל צמר כבשים, ויהיה כיף.
נפגש כבר.
כן. ובקיצור, מתחילים ללחוץ עליי, תבוא איתנו, וזה אמרתי, חבר'ה, אני ברבנים. זה הגיע למומנטים מאוד מגוחכים. בסוף הגענו לפשרה שקודם כל ניסע לעיר העתיקה, נקנה מעיל ואחר כך נדבר. בכניסה לעיר, ברכה שהייתה איתי, ברכה וישוע, חברים שלי, נתנה צרכה, הנה הבית של הרב קוק, מוסד הרב קוק. הנה הבית של הרב, בקיצור, נכנסנו, זה לא שם, הלכנו למרכז הרב, זה לא שם, עד ששלחו אותנו אליו הביתה. לא היה אף אחד בבית. היו המון סיבות שאמרתי להם, אמרתי לכם, אללה שלכם, כאילו, מה אתם עכשיו מעכבים אותי? אין לי לא בבית, הלכנו לשם, זה לא זה. כאילו, הכל עובד שתניחו לי, בואו ניקח את המעיל וניסע. זה לקח די הרבה זמן. בסוף נכנסנו אליו הביתה. ואני חטפתי שוק מהפגישה איתו. קודם כל, הבנתי מה אני עושה שם בכלל.
ראית לפני כן רב, זאת אומרת, דיברת עם רבנים, משהו?
לא.
אז אתה נכנס לשם בן יגאל אחד, איך אתה יוצא?
אני יוצא מחושמל. קודם כל לא יצאתי משם 10 ימים. עד הנסיעה.
וואלה.
כן.
ויתרת על המעיל ככה?
לא, היה לי כבר מעיל.
אוקיי.
הם נסעו, אבל אני נשאר, לא יכולתי לעזוב. הוא התחיל לדבר, הוא התחיל לדבר איתי, כאילו... למה שמת כיפה? הוא שואל אותי. אמרתי לו, באמת אני גם שואל למה שמתי כיפה. חשבתי שפה זה ככה זה צריך, אומר, לא, אני לא מקום קדוש. אמרתי, עושה עליי סיבוב עכשיו, כאילו, למצוא חן בעיניי, אם אני מאמין באלוקים. אמרתי לו, זאת לא שאלה אגונה. אני לא שאלתי אתכם אם אתה מאמין באלוקים, זה דבר פרטי שלי, מה פתאום אתה מתערב?
האמנת אז?
לא חושב, לא יודע. לא יודע לענות על השאלה הזו.
זאת אומרת, אמרת זו שאלה גדולה, ואני שם אותה איפשהו בצד.
כן, היא גם מאוד אינטימית, כאילו, לא מכיר עוד, מה אתה שאל אותי שאלות כאלה? טוב, בוא נגיד, גם הייתי חוצפן מקצועי, ושאל אותי, מה בינינו? בינינו? אמרתי, בוא נה, הוא יש לו סט של טריקים, שהוא מפעיל אותם עליי עכשיו, מה בינינו, כל מיני כאלה, וגם אמרתי לו, שאל אותי, איך קוראים לי, בן יגאל? אמרנו, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אמרתי, התחיל עם הפסוקים. קיצור, זה בני מריץ ג'יגות, מה הוא רוצה מהחיים שלי, מה אנחנו עושים פה. לאן אתה נוסע, מה אתה עושה, אתה רוצה ללמוד? אמרתי לו, כן, איפה? בגרמניה. בגרמניה. אין מקום אחר? אמרתי לו, לא קיבלו אותי בשום בית ספר, שם קיבלו אותי. מה, איפה? במינכן. במינכן? אפשר, מתי? אמרתי לו, עוד 10 ימים אני נוסע. אפשר לדחות את הנסיעה? אמרתי, מה? כל כך הרבה שנים חיכיתי לזה. אנחנו אחרי מלחמת יום כיפור. אנחנו בתקופה קשה נורא. החלטה שלי לנסוע היא לא הייתה רק ללמוד קולנוע, היא גם הייתה ללכת מתוך מציאות שלא ידעתי להכיל אותה בכלל. מה הוא מדבר איתי על לדחות? מה לדחות? אם אפשר היה לקצר את הזמן ולנסוע יותר מוקדם. ואז נכנסה חבורה של אנשים לתוך החדר. זה דברים שאני לא הכרתי. והתיישבו סביב השולחן והתחילו ללמוד. ואני שומע שהוא אומר דברים מוכרים. והתפלאתי, מה יש לכל הדוסים האלה לדבר על הדברים האלה בכלל? זה לא שלהם, זה שלנו.
מה זה שלנו? מה הם דיברו?
על ארץ ישראל? על, 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 על צניעות? על ענווה? כאילו... לא... זה נמשך שעה, שעה וחצי, ואז שאלתי את הרב, למה אתם... מי זה כתב את הספרים האלה? כאילו, מה לכם ולזה בכלל? זה שלנו. הוא אומר, כן, של מי? הוא התחיל לצחוק. שלנו, של התנועה הקיבוצית. כאילו, מה, אתם דוסים, אתם תורה. כאילו, מה אתם מדברים פה בכלל? ואז הם יצאו ונכנסה קבוצה אחרת, טיפה יותר בוגרת, וכאילו, הרגשתי שזה מתחיל, העסק מתחיל לעלות קומות. עכשיו, מתחת לשולחן, אני ישבתי לידו, החזיק לי את היד. אמרתי, אה, גם כן טריק, מחזיק לי את היד. כאילו, מה? אבל האמת שהתחשמלתי.
היום בתור פסיכולוג, בתור אדם שמבין תהליכי נפש, מה בעצם קרה לך שם? היום אתה מנתח את זה אחרת קצת מהתחשמלתי?
לא.
זה חשמל, פשוט
אותו משמע. פגשתי צד שהיה חי בי מאוד חזק, שלא יכולתי להכחיש אותו.
והוא קיבל פתאום ביטוי?
הוא קיבל איזשהו ביטוי, ולא ידעתי מה לעשות, לא ידעתי להכיל את זה. לא ידעתי מה לעשות עם זה.
ועדיין
לא
גם כשטסת לגרמניה, גם שם, זאת אומרת, בעצם נסעת עם סימני שאלה.
לא. סגרתי אותו בתוך קופסה, שום סימני שאלה.
טוב, אבל שם התחלת לחקור אחרי דתות.
שם, בלי שביקשתי, זה, התיק הזה נפתח לבד בכלל, כל הריצ'רד שנפתח, הייתי בטוח שסגרתי אותו בקופסה חזקה, ונכנסתי שם למלכודת של, של שאלות שהתחלתי לשאול את עצמי. טוב, זה לא היה פשוט לי, השלב הזה. התחלתי לשאול את עצמי שאלות... מה אני עושה פה? תמיד, בשביל מה באתי? לכאורה היו לי המון תשובות טובות.
מה למשל היו התשובות? סתם מעניין אותי, אתה יודע, כי באמת אני מנסה להיכנס היום לאחור של חילונים, לי לא הייתה תשובה מה אני עושה פה באמת, כאילו מה המהות שלי. לך הייתה תשובה אז?
הייתה לי תשובה טקטית נכונה על פרי הפרוטוקול שלי. מה למשל? באתי ללמוד כאן,
לא? לא, מה באתי לעולם הזה?
לא, לא, זאת לא הייתה השאלה.
אה, זה לא מה
ששאלת. לא, לא, לכן זה היה מלווה ביסורים בהתרוצצות לא נורמלית. עכשיו, שמה, באתי, נרשמתי לגטה אינסטיטיוט, הלכתי לבית ספר, סידרתי לעניינים, שכרתי בדירה, סידרתי 3 שנים לשבת שם וללמוד. לא, באתי לטייל, הייתה לי משימה ברורה. ופתאום בום, השאלה, למה קולנוע? מה למה קולנוע? עסקתי בזה שנים.
איבדת את התשוקה לכל הנושא הזה, של הקולנוע?
אם איבדתי?
אם איבדת שם?
לא.
אז למה בעצם השאלות
האלה? לא יודע.
קולנוע, זהו.
אני נשאלתי, אני לא המצאתי את השאלה. אני הייתי אמור להשיב עליהן. ואני ניסיתי למחוק אותן ולא להתייחס אליהן. עכשיו, שמה, קמתי בבוקר ב7, כאילו מחכה לי מישהו, נכנסתי לתחתית, עפתי עד הספרייה הלאומית שלהם, הוצאתי את זה, והתחלתי ללכת עד 17:00, בלי הפסקה. בפארקים, בשדרות, בכל המקומות, כאילו מישהו מחכה לי. ואני מדבר עם עצמי כמו חולי ירח. זה, בוא נאמר, זה מאוד טעון.
אחרי כמה שנים הגעת לארץ?
אחרי 30 שנה.
30 שנה. ואתה מיד מגיע לישיבה?
לא, אני מגיע לבלגן של אחרי מלחמת יום כיפור. ושם אני מגיע. לבלגן מאוד גדול, לחוסר בהירות נורא גדול. לעומס נפשי, רגשי, חוסר בהירות גדול מאוד. עכשיו, צריך לומר שבשלב מסוים, בשאלות ובתשובות, הגעתי לנקודה שבה עשיתי, בעצם התשובות שלי פרצו מעולם הקולנוע, אל עולם חדש שאני לא יודעת מה לעשות איתו. בין היתר, כשהייתי עונה לעצמי, אני עכשיו חושב על זה, כמה רציני שזה היה.
תן לי דוגמה.
הרגשתי מחויב לשאלות האלה. למשל, למה קולנוע? אז הסברתי לעצמי את מה שהסברתי לך. למה בחרתי? למה אני כל כך אוהב את זה? אמרתי, כי זו האומנות הכי גבוהה שיש בעולם של אומנות. כן, מה זאת אומנות? תאר לך, נאג'ס של שאלות. מה זה אומנות? כאילו צלים עברידים.
אין לזה סוף.
אין לזה סוף. הרגשתי שזה מתחיל לחרפן אותי לגמרי. זה נהיה אומס לא נורמלי. לא יכולתי להתעסק בשום דבר. מה זאת אמנות? אמנות, הסברתי מה זאת אמנות. הסברת מה זאת אמנות. יכול להיות למחורת עוד שאלה. ואם נניח היית צריך להגדיר את האמנות, אחי אמנות, הבנו, יש מדרגות באמנות ואיזה יופי, עכשיו בוא תאמר לנו, מהי פסגת האמנות שאתה מכיר? אמרתי, מאיפה אני יודע פסגת האמנות? שבועיים, לא הייתה לי תשובה, והסתובבתי בפארקים והלכתי ברגל, הייתי כבר מותש. אז אמרתי, חלס, תמחק את השאלה. לא יכולתי למחוק את השאלה, לא יודע למה.
מה רדף אותך בעצם?
לא יודע.
זאת אומרת, אתה אומר היום שהשאלות האלה, אבל מה עמד מאחורי הכל? מה, אתה יודע, הסיבה העיקרית? זאת אומרת, מה, הוא הכניס בך את התהיות
האלה? מי זה במאי?
שניהם.
שמע, לא ידעתי, מי זה? עכשיו, המעבדה של הניסויים שעשיתי התפוצצה והתרסקה לחלוטין. כי התשובה שלי למה היא האומנות הייתה מעשה טוב. שמע, אתה דתי, זה נשמע לך נחמד. כמובן, כולם יגידו, מעשה טוב, אלא מה?
אני בא לתשובה ואני גם מסוגל להיכנס לראש שלי בעבר.
ואני לא ידעתי מה לעשות עם זה. זה היה כל כך לא פייר. זה טרף לי את כל מה שהיה לי ואת כל מה שהייתי. אני אומר לך, הייתי חסר אונים. נשארתי בלי אומנות, בלי קולנוע, בלי כלום, עם משהו שאין לי מושג. אז מה אני עושה עם זה?
אז מה עשית עם זה?
מה עשית עם זה?
הלכת לישיבה.
לא הלכתי לישיבה.
עדיין לא?
לא קשרתי ישיבות עם מעשים טובים. לא קשרתי את זה עם יהדות. מה זה קשור ליהדות? תפוס את המושגים. תפוס את הפערים, תפוס את הגלות, את הדלות. הולך בן אדם, כאילו מה? נפתחים לו השמיים ונוחת לו כזה, פח! אס-אמס, מעשה טוב. הוא לא יודע מה לעשות, מעשה, מי צריך את זה? מה אני הולך לעשות עם זה? אז אם מעשה טוב זאת אומנות, הנה המלכודת. איפה לומדים את זה? כי אומנות לומדים. נכנסתי למצוקה נפשית, האמת? נכנסתי להתרוצצות, אני לא יודעת מה לעשות. איפה לומדים, איפה לומדים, איפה לומדים, איפה לומדים? שוב, זה לקח לי איזה שבוע של טיולים מייסרים מאוד. התחלתי לומר לעצמי, שמע, אתה נדמה לי התחרפנת לגמרי, תחזור הביתה, בוא תעשה ריסט על הכל, כי זה לא הולך טוב, כל הסיפור. אני שומע שאתה הולך, אתה הולך ונפרד מכל מה שתכננת. בשלב מסוים התחלתי להיות חרד לעצמי. אמרתי, יאללה, כאילו מה, כבר אין לך אחיזה בכלום. ואז היה לי כאן פתק בכיס של טלפון. שלא משנה איך הגעתי לטלפון הזה. ולמה לקחתי אותו איתי? אני לא יודע להגיד, לענות על השאלה הזאת.
טוב, זאת אותה תשובה של מקודם.
זה נכון של היהודים, של המרכז של היהודים למען ישו.
אוקיי.
באיזושהי טירה עתיקה באזור שנקרא קאופרינג, כמה שעות ממינכן. אמרתי, הם יודעים מה טוב. שם לומדים מה זה טוב. הרמתי טלפון, אמרו, תבוא, קח את הרכבת הכפרית, הסבירו לי איך, הרזתי את עצמי, סגרתי את הכל, נעלתי את הדלת, יעפתי את המפת. שמע, אני חושב על זה, זה דרמה...
דרמה קולנועית.
דרמה קולנועית. ונסעתי לשם, כפר קטן בשם אורלך.
בהתחלה קנית את הסיפורים שלהם?
היה לי נורא קשה שם. היה לי קשה, פגשתי שם המון המון יהודים צעירים, חכמים מאוד, מוכשרים מאוד, יש על שדה תעופה, הגיעו לשם מיליונרים, בנים של מיליונרים, עם מטוסים פרטיים, היו שם שיחות מרתקות. אוקיי, זה הקטע שאני מדלג. אני החלטתי להישאר שם, כל חיי, ואמרתי, עד שהוא לא יבוא אליי, אני לא עזוב את הכפר, אני הופך להיות בן הכפר. התחלתי לבדוק קצת את האפשרות וזה וזה, להישאר שם, ופה קורה משהו שאני לא רוצה להיכנס אליו. והייתה לי איזושהי התבהרות בהתבוננות שלי על הקדוש ברוך הוא.
מה זאת אומרת התבהרות? זה היה משהו ניסי או...
היה משהו.
או תובנה?
לא יודע להגיד לך.
אל תדאג, פה בהידברות לא חשבו שאתה...
לא אכפת לי מה שיחשבו, אבל אני לא מרגיש להיכנס לשם.
אף פעם לא סיפרת את זה?
כתבתי על זה ספר. שנקרא התפסות.
אז זה נמצא איפשהו.
כן.
תגיד לי רק בכיוון...
התברר לי משהו. אבל שתבין את המורכבות, עכשיו אני... כשהתברר לי משהו, אני ירדתי לאיזשהו סכר שבנו שם באיזשהו נהר, ושם היה משהו. ובדרך בחזרה, לא הייתה לי בהירות מה התברר לי. לא הייתה לי בהירות. ובכניסה לכפר היה הפסל של, של, של הגויים, של הנוצרים, המזוזות שלהם, עם הפסלונים החמודים האלה וזה. ואני הייתי עם אופניים של מישהו, ונצרתי על ידו, והסתכלתי למעלה, על ראש העמוד עם הפסל, ואמרתי לעצמי, אמרתי לו, אני בא מאיזושהי חוויה, אבל זה לא אתה. אז עשיתי לעצמי חשבון, תוך כדי שנסעתי בחזרה אל הטירה עם האופניים, שמה שנשאר לי, זה ללכת ללמוד או תורות המזרח או אסלאם. כי הבנתי שזה לא פה.
אבל יהדות עדיין לא הייתה
לא בתוך... לא הייתה במרחב המיון שלי בכלל. לומר לך מאיזה מרחקים.
מה גילית על האסלאם ועל תורות המזרח כשהגעת לחקור אותם?
עשיתי איזושהי אלימינציה עם עצמי. אם כן להקדיש לדבר הזה זמן... והגעתי למסקנה שלא. אמרתי, אני אבדוק את היהדות. באיזשהו אופן היא יותר קרובה אליי. אני לא יודע אם זה היה ניהול זמן או שזה היה... לא זוכר. אבל גם זה לא היה מובן מאליו, וגם כן זה לא היה פשוט לי. אני עזבתי את ה... נפרדתי מהם. הם אמרו לי, כשאני הגעתי לטירה עם האופניים, הם חיכו לי בכניסה. חבורה לא קטנה, כולל ראש הסמינר חמוד, אמר לי, אתה נפרד מאיתנו, אה? אמרתי, כן. איך אתה יודע? אומר, אני רואה. אתה נוסע. אמרתי, כן. אני מודה לכם.
מה הייתה התחנה הבאה?
התחנה הבאה הייתה פרנקפורט. גם שם היו ניסים ונפלאות. ושם פגשתי סידור. זה היה מצחיק מאוד, פתחתי את הסידור באיזשהו מקום ששייך לברכת כהנים, אני לא כהן בכלל, והתאהבתי באיזשהו צירוף של משפטים, החלטתי לומר אותם. לא ידעתי שזה אקסקלוסיבי לכהנים.
התחזקת גם שם בפרנקפורט? אז מתי זה היה? מתי זה קרה?
חזרתי לארץ. קודם כל הרגשתי שאני צריך לחזור. חזרתי לארץ, ואני מוכרח לדלג, אין לנו שבוע לשבת פה. עכשיו כשאתה מכניס אותי לתקופה הזו, שום דבר לא היה מובן מאליו. תזכור, אין בעלי תשובה בארץ. זה לא עכשיו.
שזה שנות ה?
73, 74, 73, 74. אין לי מי לדבר. הלכתי לרבנות בתל אביב, לא הבינו מה אני רוצה. שאלו אותי אם אני רוצה להתחתן ולהתגרש. אמרתי, כבר התחתנתי וכבר התגרשתי. אני רוצה לברר משהו שקשור ביהדות. לא הייתה תשובה. היית פה התחלה, היית שם התחלה.
אז איפה מצאת את התשובות?
בהתחלה הלכתי, התחלתי ללמוד בישיבות חרדיות. לא משנה, עוד לפני זה הקמתי איזושהי תנועה עם הרבנית יונגרה, איזו תנועת הנני, עשינו בלגנים מטורפים. עם סמינר ענק ברמת רחל, ונשאבו לשם מאות אנשים. הייתה התרוצצות, היה חוסר מנוחה מאוד גדול, אחרי המלחמה היה חוסר ביות נפשי, רוחני, פנימי, של זהות, של מהות, בלגן. הלכתי ללמוד, למדתי שם, למדתי בנוורדוק, למדתי בעוד כל מיני ישיבות. ובסוף, התחיל עליי לחץ לא ללכת למילואים. מהרבנים שאהבתי. שאלתי למה? אמרו לי, לא שייך. אמרתי, למה לא שייך? מה הבעיה? זה מסירות נפש. זה כלל ישראל. קיצור, נכנסתי לעולם האידיאולוגיות. זהו, בשלב מסוים החלטתי שאני מוכרח לבחור לי את הדרך שלי, והלכתי לבית של הרב קוק. היה סוכות. זהו.
שם בעצם נכנסת לישיבה?
שם...
התחלת מסלול יותר קבוע?
לא. לא, רציתי ללמוד תורה בלי לקיים מצוות.
פרילנס.
פרילנס, כן, כן. איזושהי תקופה, באמת, ככה עשיתי.
ואיך הבנת שזה לא עובד?
האמנתי בקדוש ברוך הוא. היה לי דיבור איתו. והבנתי שזה מה שהוא רוצה. זה לא הבחירה שלי, זה הבחירה שלו.
אוקיי, אז כאן אנחנו בעצם... זו הנקודה האמונית. בוא נדבר קצת גם על נושא המקצוע. אתה פרסומאי, מהמובילים, מהראשונים שפנו ישירות למגזר החרדי, הראשון אפילו. בעצם בזמנו מפרסמים גדולים לא הבינו את הצורך לפרסם לקהלים מפולחים כאלה. אז בשממה הזאת, בקוצר הראייה הזה, איך הבנת שיש פה מגזר שצריכים לתת לו מענה?
יש סיפור על מנהל שיווק של חברה לייצור נעליים ששלחו אותו לאפריקה. הוא נחת בשדה התעופה, ראה שכולם יחפים, שלח מייל שכולם פה יחפים, אין מה לעשות, וחזר בחזרה, פיתרו אותו. שלחו את זה שהחליפו אותו, הוא נחת באפריקה ואמר, תראו, תקנו את המפעל של המתחרים שלנו פה, כולם יחפים. זה עניין של מבט. כשנכנסתי לתוך החברה החרדית ולמדתי אותה, הבנתי, שאם אני מקשיב לפעימות של מה שאני שומע, ואני יודע לעצום עיניים ולראות מה יקרה כאן בעוד 40 שנה, אנחנו עומדים פה על סיפה של מהפכה. וכשפתחתי את העיניים, פגשתי את המציאות, והיה לי מאוד קשה לדבר על זה עם אנשים שזה היה התפקיד שלהם, להגדיל עסקים, להגדיל מותגים.
מה הם אמרו לך? למה הם פסלו את
זה? אלה אוכלים מה שנותנים להם. עזוב אותנו, אתה יודע מה זה בשבילי, אני קו ייצור אחד, מוריד סחורה, כמו שיקח לי עם כל האלה בכל הארץ, מה אני צריך את זה?
אז זה בעצם סיפור חייך.
נכון.
טוב, נשמע מעניין. כמו, לא, זה... אני בטח אקרא את זה, כי אתה באמת אדם מרתק, והיינו יכולים לשבת פה עוד שעות ושבועות, והרבה יותר. אז המון תודה לך, בני גל, שהיית איתנו כאן בכיוון אחר. תודה גם לכם שהייתם איתנו עם הסיפור המאוד מאוד מעניין ומיוחד של בני גל. אתם מוזמנים לשלוח אלינו הערות, רעיונות וכו' ל-dudu@htv.co.il. אז שוב, תודה שהייתם איתנו ונתראה כאן גם בתוכנית הבאה.
בני גל היה מחובר מיום שהכיר ביהדות לתורתו של מרן הרב קוק זצ"ל. מדי שאנחנו גם הלילה, ליל היורצייט שלו. מדי מוצאי שבת נהג לשיר את השיר, ישמח ליבי בקרבי. בואו נשמע את השיר על ידי בני ישיבה.
Yeah.
השערים בהם מתחתנים על הבהר, יש מלא סיפורים מסביב לחתונות הירושלמיות ליד הבהר. אז אנחנו נפגש...
זה לא סתם. זה לא סתם.
כן, כן. יש לזה עניין ליד הבהר. אנחנו נדבר על זה כשנגיע לבהר. יצחק כרמלי, היה נעים מאוד. אתה יודע מה, אבל אני לא אשחרר אותך בלי להגיד, אפשר להשיג את הדיסקים שלך?
הדיסקים שלי אפשר להשיג אצלי בטלפון, אם אפשר לומר את הטלפון.
ודאי, ודאי, בטח.
המסמך זה 050-6-9-2-5-4-1-3, וכמובן זה לא רק הדיסקים, יש לנו את ההרצאות, יש לנו מגוון של עשרות הרצאות ממקומות שונים ומשונים בעולם, הרבה בעקבות עשרת השבטים האבודים, ולא רק.
בהחלט, אז זה 050-692-5413. יצחק כרמלי, תודה רבה לך ובשורות טובות.
תודה רבה, בשורות טובות.
נעבור לפרסומות ולשירים שהבטחנו לכם בתחילת התוכנית. ידידיה מאיר מספר על האיש שהוא מכיר בכמה דקות בהלווייתו שהיה שבוע שעבר.
בני גל נחשב איש פרסום, היה ככה השם נרדף לפרסום, מחלוץ עולם הפרסום הדתי והחרדי, אבל הוא היה כל כך הרבה יותר מזה. קודם כל, פרסום ממותג אוטומטית עם עולם השקר, ובני היה איש של אמת, איש של מחשבה מקורית, של התחדשות, חוזר בתשובה מראשוני החוזרים בתשובה של הדור האחרון, זכה לחזור בתשובה אישית. מי שקרא את הספר הנפלא שהוא כתב, את האוטוביוגרפיה לפני כמה שנים, אז קרא שם איך הרב צבי יהודה מחזיק את היד שלו ולוקח אותו כנער צעיר דרך התגלגלויות בעולם. הוא התחיל בארגנטינה, בקיבוץ בצפון, דרך חברון, פעילות למען יהודי ברית המועצות, למען קירוב רחוקים, הקמת היישוב היהודי בחברון, עולם הפרסום, איש שכל תחנות חייו, כל תחנה היא סיפור בפני עצמו ועולם שלם, ובכל תחנה, ואני לא זכיתי להיות שם כי אני צעיר, אבל קראתי בספר הנפלא הזה שנקרא איש חוצה ישראל, שבו הוא מספר לפני כמה שנים ומסכם את תחנות חייו, תמיד מקורי, אחר, נועז, ותמיד הולך אל היעד הבא ולא שוקט על שמריו עד היום הזה. ואיש נדיר, איש מיוחד, אין הרבה בני גלים, היה אחד כזה.
שיר האמונה על ידי החזן יצחק אלפגוט, בשיר מתוך המילים שחיבר הרב קוק, שר אותו החזן יצחק אלפגוט בהופעה פומבית.
Yeah.
יש אחד מהמתנס קהינה, זה לתת מהפרה, מהבהמה, את הזרוע, את הלחיים, ואת הקיבה, לכהן. מתנס קהינה. זה לא נהוג בזמן הזה. האם מי שירצה כן לנהוג ולתת לכהן בזמן הזה, האם זה נחשב מחזה כיוהרה? להיות שהמנהג בזמן הזה שלא לעשות את זה, האם מי שכן רוצה, האם יש לו לחשוש שבמעשים האלה יש משום גאווה, כאילו מעדר יותר מכולם, יוהרה? התחילו להתווכח, וקולות הוויכוח נשמעו עד לחדר הסגור של המערשם, ששכב על המיטה. פונה המערשם לרמיה שפירה, ומבקש ממנו, תשמע על איזה סוגיה, לך תברר מה הם, שומע שיש ויכוח חזק. תברר עצם באיזה סוגיה הם עסוקים. חוזר רמיה שפירה לחדר, ואומר לפני המערשם, מציע לו את הצדדים, את השיטות השונות, מה שהם אומרים בוויכוח. מסתכל עליו המערשם ואומר לו, הרי זה הלוכה מפורשת בדרכי מוישה, ברמו, בדרכי מוישה על התו. בחלק יורד האסים ראיש פייבוב, שם באילכס מזיז, זה מפורש הדין. רמיה שפירה פונה לארון, מוציא את הכרך הגדול של התו, מדפדף לאותו דרכי מוישה, והוא רואה ששם יש את התשובה של המעריל, רבינו המעריל, שעוסק בשאלה הזו. הוא מדבר שם אם יש לחשוש ליוהרה, לגאווה, כשבן אדם קובע מזוזות בכל הדלתות של הבית. בגלל שהתפשט המנהג אצל רוב העולם, בימים ההם, שמספיק שיש מזוזה בפתח הבית. המעריל נזק נגד המגמה הזו, שלא קובעים מזוזות. הוא אומר, מי איתם והוא זה לבובום, להסיר את המכשול הזה שעוברים הדאורייסי ודרבונון, ואני לא יודע מאיפה הרגל הזה שממעטים במזוזות. אנחנו כבר רגילים היום שבכל חדר יש מזוזה. והוא קובע שבוודאי אין שום יוהרה ושום גאווה מי שנוהג בהלכס מזיז הקדין. הוא ממשיך שם ומביא תוספת מעניינת. נושא אחר לגמרי. כותב וכן כוסב מוערם, שאין יוהרה מי שנותן מתנס כי הנה אף על פי שהמנהג שלו לתת. אין בזה חשש יוהרה, חשש גאווה. מה שפירה מאוד התפלא, מאוד הוקסם, שהוא ראה דבר מופלא כזה, מרשם על ארז דווי, זוכר את ספרי הפוסקים לפרטי פרטים, עד ששאלה כזאת של אילכס מתנס כהנה, הוא מוצא באזכור שהובא בהבלעה ובדרך אגב, בתוך הדרכי מוישה באילכס מזיז. מרשם שם לב שרמיה שפירא משתומם, ואז הוא מסמן לו שיבוא אליו יחד עם הספר הגדול של התור. ניגש רמיה שפירא, והמרשם לוקח את הספר, מדפדף בו עד לדף האחרון, ומראה לו בשולי הכריכה האחורית מה שהוא רשם בזמנו בכתב יד. על איזה יום? שעבר כבר. שם כתוב, היום זכיתי בעזרת השם לסיים את לימוד ספר התור 101 פעמים. המרשם מראה לו באצבע את המילים האלה, ולא מוסיף שום דבר. ומה שפירה הבין? אם לומדים וחוזרים שוב ושוב, עד שחוזרים על דרכי מוישה 101 פעמים, זה לא פלא שזוכרים כל פרט ופרט. כתב האבנינייזר, ברור מסוך עצוב, כוי שמשפוט, סימן פייטס, כותב שם לנכד שלו, אהובי נכדי, חזור על לימודך, לחזור, לחזור, גמורי ופוסקים, אפילו לחזור על דבר אחד כמה, כמה פעמים. ככה, דברי תורה יהיו מחודדים בפיך, בעזרת השם, תלמיד חכם גדול תהיה. על הפסוקים בפרשת השבוע, וישיבי המים היה לאורץ אולוך ושוי, ואחר כך כתוב המים אוי אולוך וחוסו, הלוך ושוב, הלוך וחסו. ציינו בעלי המסוירה שהמילה אולוך מופיעה 4 פעמים בתורה. אולוך ושוי, אולוך וחוסו, ויש גם אולוך וגודוי, אולוך ונוסע. היה רב שיר בוקסבום, רב שגלנטה, דורש את המסוירה הזו כמין חומר. שלימיס התורה זה על ידי שחוזרים שוב ושוב. אדם לומד וחוזר על מה שהוא לומד, חויזר על משנוסוי, התוירה נמצאת אצלו כמנח בכיפסה. אבל אם בן אדם מבקש ללמוד רק לימודים חדשים, עליו אמרו, אלו ימד ואין החויזר כזויריה ואין קויצר. זה מה שנרמז במסויר על התוירה הוא מסביר, שהרי אין מים אלו תוירה, הוא לא יחבושוי מי שחוזר ושב על מה שהוא למד, שוב ושוב, אז הוא לא יחבגודוי. הוא גודל, מתעלה בתוירה, וזוכה לידי הסתויר. אבל מי שהוא לא יחבנוסויה, שהוא לא חוזר על מה שהוא לומד, רק לומד כל הזמן דברים חדשים, אצלו זה חלילה אולך וחוסר, שהוא יכול לשכוח את מה שהוא לומד, ולהפסיד מכאן ומכאן.
תמיד נספר, מתוך קולו של בעל המקור ברוך, אדמו"ר מסרט ויז'ניץ. ניגון מתוך של מקור ברוך, מתוך אוסף של שירים שמצאתי של מקולו של מקור ברוך. נסיים, אנחנו בראש חודש, נסיים גם משיר, יהי החודש הזה לכבוד ראש חודש עם גלעד פוטולסקי. לילה טוב, תודה רבה לכם על הזנה, תודה רבה לאל צייטין על ההפקה, לפסח בגד, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, משפחת המלכות לבית בגד, תודה רבה גם לו על העברת הדברים אליכם הביתה. ישומא ישומא בבייסטה כל סוסי נקוי נשים בכל יהי יחוי לשפה כנדו עצבי חוידה ישומא ישומא בבייסטה כל סוסי נקוי נשים בכל איי 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 כל נדות כמלא כמלא משלו יסיינו אמסה מתייעת בקור שוסיינו
חזק עולה בבות שובבות כשאני